אנחנו נלמד בעזרת השם ביחד את הנושא של השיעור. הנושא של השיעור נקרא האיזון הנכון בין התמסרות לכלל או בין העיסוק בצרכיו הפרטיים. יש דפים פה על השולחן, אם תשימו לב שיש שלושה עמודים. אם אין מספיק דפים אז אפשר שניים באחד. טוב, אני חוזר שוב, הנושא שלנו, האיזון הנכון בין התמסרות לכלל ובין העיסוק בצרכיו הפרטיים. אנחנו יודעים שמי שלומד במכון מאיר, אחרי תקופה מסוימת הוא מרגיש שהוא רוצה לתרום לכלל, רוצה לתרום מהכישרונות שלו ומהיכולות שלו לטובת עם ישראל. זה לא רק במכון מאיר, זה קורה גם בישיבות אחרות, בכל מקום שאנשים באמת לומדים לשם שמיים, מתוך כוונות תאורות ונכונות וטובות, בסופו של דבר הם רוצים לתרום את חלקם לעם ישראל, ובעיקר להופעת האמת ושם השם בעולם. זה תהליך שעובר אותו בדרך כלל כל תלמיד. והשאלה היא, מה האיזון הנכון בין הצורך הכללי שאדם רוצה למסור את עצמו לבין צרכיו הפרטיים? אדם הוא אדם, הוא צריך לאכול, צריך לישון, יש לו אישה, יש לו ילדים, צריך ללמוד תורה. איך מאזנים בין הדברים האלה? עכשיו, כשאנחנו מדברים על איזון, אנחנו לא מדברים על איזה ממוצע חשבוני. קצת נתרום לכלל וקצת נדאג גם לעצמנו. זה לא גישה נכונה. ברמב״ם, בשמונה פרקים לרמב״ם, הוא מסביר את שביל הזהב. שביל הזהב זה מילה אחרת לאיזון, שהאיזון למשל מביא דוגמה שמה, יש שם כמה דוגמאות. אחת הדוגמאות שאני אוהב לתת אותן כי היא מדברת יותר, יש אדם יש לו אופי קמצני, יש אדם שיש לו אופי פזרני. מה דרך האמצע? אז כל אחד מה היה אומר, לא לפזר יותר מדי, לא בזבז יותר מדי כסף, וגם לא להתקמצם יותר מדי. ככה היינו חושבים. הרמב״ם אומר לא, זה לא ככה. הרמב״ם אומר שהאיזון בין שני הדברים שנקרא נדיבות, זה לתת כשצריך לתת, ולא לתת כשלא צריך לתת. וכשצריך לתת, כמה צריך לתת? כמה שצריך לתת. לא יותר מדי, לא פחות מדי, לא לפי המקבל, וגם לא לפי הנותן. זה נקרא האיזון. האיזון זה דרך שכלית, לא איזה משהו אוטומטי, ספונטני, שאנחנו משועבדים לו, איזה תכונת אופי שאנחנו משועבדים לו, אלא אנחנו מפעילים את השכל ואת האיזון השכלי, מה נכון ומה לא נכון. זה באופן כללי על המילה איזון. עכשיו בואו ניכנס לנושא שלנו. בשביל להיכנס לנושא שלנו, אז צריך לדבר קצת על חשיבות המשפט, אבל לפני כן אני רוצה להקריא בפניכם את הראשי פרקים, כדי שניכנס לתוך העניינים ונראה לקראת מה אנחנו הולכים. אז קודם כל, הקדמה זה חשיבות המשפט. למה כל כך חשוב פה עניין המשפט? כי אני הולך להביא לכם סיפור מהגמרא, שמדבר על שני המוראים שרצו דווקא למסור את נפשם ולמסור את הנפש על עניין המשפט. כן, עניין המשפט בישראל. לכן נדבר קצת על חשיבות המשפט כדי שנבין על מה מדובר. אחר כך נדבר על האיזון הנכון כמו שדיברנו כבר, ונעבור לפסקה מספר 3, על כותרת מספר 3. מי הוא החסיד האמיתי? מה היעד של עובד השם האמיתי? זו השאלה שלנו. הזכרנו את זה כבר בהקדמה, שהוא רוצה למסור את עצמו לכלל, הוא רוצה, מחפש כיצד הוא יתרום לכלל ישראל, כל אחד לפי כישוריו. 4, זה הטעות שעלולים ליפול בהם אותם שרוצים להתמסר לעבודת הכלל. שזה טעות, נדבר עליה בהמשך, כן? שהיא בעצם גורמת שאדם יתייאש מעצמו ולא ימסור את עצמו לכלל. ואחר כך, בתור תשובה לטעות הזאת, זה האיזון הנכון. פסקה 6, שהיא בעצם קצת נותן לנו תשובה על כל, על כל הנושא הזה, העסוק בענייניו הפרטיים אינם על חשבון ההתמסכות לכלל, אלא בשביל הכלל הוא מעצימה את איכותה. כשאדם הולך לישון למשל, כן, אז הוא לא, זה לא על חשבון הכלל. אם הוא לא ישן כמו שצריך, הוא יהיה עייף, הוא לא יכול לתפקד. נמצא שהשינה שלו היא לצורך עבודת הכלל שלו. זה דוגמה. דבר אחרון, מאיפה אנחנו לומדים את כל ה... את הרעיון הזה, את הנוסחה הנכונה של האיזון? פסקה 7, גם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותו נוסחה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וממנו אנחנו לומדים איך לאזן את ה, את הכוחות שלנו ואת את הזמן שלנו ואת ה, לנווט נכון את ה, את החיים שלנו בין הצרכים השונים של החיים. אז נתחיל בהקדמה חשיבות המשפט. כתוב במשנה מסכת אבות, אתם רואים, יש פה מספרים. אחד, הקדמה, חשיבות המשפט. כתוב באלף, משנה באבות, רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום. המשנה הזאת מלמד אותנו שהחברה האנושית, לאו דווקא הישראלית, האנושית, היא עומדת על שלוש יסודות שבלעדיהם החברה מתמוטטת. הדין, האמת והשלום. אגב, יש סתירה לפעמים בין הדברים האלה, וגם פה מדובר על איזון. האיזון הנכון בין הדין, האמת והשלום, הוא איזון שהוא נושא בפני עצמו, שצריך לדבר עליו. בכלל, כמו שהזכרנו בהתחלה, החיים הנכונים זה איזונים נכונים. הכל נכון. כל הדברים שיש בעולם הם טובים. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא העולם זה טוב. השאלה מתי, איפה ומי. אחת הדוגמאות שתמיד אני נותן, פנחס. פנחס בן אלעזר הכהן, שהרג שם את נשיא ישראל עם נסיכת מדיין. הרג. נורא והיום. בקנאות. כן? השכר שהוא קיבל זה שלום. איך זה יכול להיות? אדם רוצח, הורג, שכר שלום. אלא שלפעמים צריך גם להרוג. אין מה לעשות. לא שאנחנו בעד להרוג, אבל לפעמים הרג, למשל אם מישהו בא ורוצה, אנשים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל, אפשר לבוא אליהם עם זרי פרחים, עם יונת שלום. רוצים להרוג, צריך לפעמים, צריך להילחם, אין מה לעשות. אז שוב אני חוזר. האיזון הנכון, הרמח"ל אומר, שהוא, יש מפתח. המקום, האדם והזמן. כל דבר יש לו זמן מתאים, מקום מתאים. אם האדם המתאים הוא נכון. אם אחד מהדברים האלה לא מתקיים, אז זה גם מעשה טוב, בזמן לא נכון, יכול להיות מעשה רע. אז על שלושה דברים העולם עומד, כמו שאמרנו, אחד מהם זה הדין. כן. דין לפעמים זה אמת, ולפעמים זה לא נראה אמת. אני אמרתי את זה קודם, שהדברים סותרים לכאורה, והאיזון בין הדברים הוא האמת. יש מקום להרחיב על זה, לשאלה שלך, אבל אני לא רוצה כרגע להרחיב עליה. אם תרצה, נדבר עליה אולי בהמשך, אולי אחרי השיעור, כי זה לא הנושא העיקרי שלנו, זה רק מפתח לנושא שלנו, בסדר? מה שרציתי לראות פה, שהדין הוא דבר מאוד חשוב לקיום החברה. אין דין, כן? אין חברה, חברה מתפוררת. בסדר? אני מדלג פה לגימל, רוצה לצטט לכם פה קצת בשביל להרחיב את החשיבות של המשפט, מה שכותב הטור, בעל הטורים, אחד מהראשונים חשובים, הבן של הראש, בתור הקדמה לחושן משפט. חושן משפט כידוע מתעסק בדינים בין אדם לחברו, ויש לו הקדמה שם החשובה, כדי שהדיין ידע במה הוא מתעסק. כלומר, איזה חשיבות יש לעיסוק שלו, למרות שהעיסוק יכול להיות שהוא קשה מאוד, דורש הרבה סבלנות, הרבה לימוד, להתעסק עם אנשים קשים, אבל מכיוון שזה חשוב מאוד, אז בעל הטורי מנסה לחזק אותנו, או לחזק את הדיינים שעוסקים במשפט. אני מקריא. וזהו כוונת רבותינו זיכרונם לברכה באומרם, מסכת שבת, יש גמרא שאומרת, כל הדן דין אמת לאמיתו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מה הקשר בין עשיית דין אמת לשותפות לריבונו של עולם במעשה בראשית? הוא מסביר, כי הקדוש ברוך הוא ברא העולם להיות קיים, והרשעים גוזלים וחומסים ומחריבים אותו במעשיהם. העולם לא יכול להיות קיים כשיש שפע של גנבים ואנשים אלימים. אנחנו רואים, לצערנו, בשנים האחרונות יש קצת התגברות של הפשע גם אצלנו, ואנחנו רואים שהחיים נעשים קשים יותר. שאדם יודע שאין לו למי לפנות, ואין מי שיעשה צדק, זה מפורר, מפורר את האדם מבפנים, ומפורר גם את החברה מבפנים. הקדוש ברוך הוא רצה שלא יהיו אנשים כאלה שמחריבים את העולם. הוא מביא ראיה, כמו שמצינו בדור המבול, שלא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. הקדוש ברוך הוא חתם את הדין על העולם להיחרב, דווקא על הגזל, כמו שרשי מביא שמה. כי מלאה הארץ חמס, כתוב. וכתיב בתרי, כתוב אחר כך, הנני משחיתם את הארץ. נמצא שהדיין המשבר זרועות רמות, משבר, מקופף, מכניע את הרשעים, ולוקח מידם טרף, מה שהם לקחו מאחרים שלא בצדק, ומחזירו לבעלים שעבדו קשה על ממונם, מקיים העולם וגורם להשלים רצון הבורא יתברך שמו. הוא שותף למעשה בראשית, כי זה הרצון האלוקי. הרצון האלוקי שיהיה חברה מתוקנת, ישרה, שיהיה בה דין, שלום ואמת. והדיין מחזיר את העולם לדין, שלום ואמת, או דין, אמת ושלום, על ידי המשפט. והרשעים מנסים לפורר, מנסים להפר את האיזון הזה. הם רוצים שכל דאלים גבר, שמי שחזק יוכל לקחת מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה וכולי. אני חוזר לטור בסוף, בשורה האחרונה. מקיים, הדיין מקיים את העולם וגורם להשלים רצון הבורא יתברך שמו, שבראו להיות קיים, והרי כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בבריאה. אחרי שקצת דיברנו על המשפט, זה ברור שמי שיכול להיות דיין, זה מצווה גדולה, זה מסירות נפש גדולה, זה ערך גדול, זה חשיבות גדולה. כמו שאדם שמבין שהיום במדינת ישראל, אם הוא יכול להיות איש צבא, חייל טוב, קצין טוב, אז הוא חייב לעשות את זה, כי זה נדרש הדבר הזה. אותו דבר, בעיקר, אני חושב שבזמן האחרון, אני אומר לכם, כאדם שכבר יש לו 55 שנה מאחריו, שחייתי גם בתקופות יותר יפות במדינת ישראל, יש לנו באמת תחושה שהצדק במדינה קצת הופר בשנים האחרונות. זה כואב. כל אדם שהוא ישר, כל אדם שהוא הגון, כל אדם שמחפש אמת, הדבר הזה כואב לו. וכשאנחנו מתפללים, משיב השופטינו כבראשונה, יש על מה לכוון, הרבה על מה לכוון. ומי שמסוגל להיות מהצוות שעושה דין ושלום במדינה, יבורך. הופכים את הדף. הגמרא מספרת לנו על שני המוראים שגם כן רצו להירתם למשימה הזאת. היה להם מאוד חשוב לעשות דין וצדק בעם ישראל. הם היו גם ברי הכי בשביל זה. והם נשברו. ככה במילים עדינות, הם קצת נשברו, ואז הרב שלהם, או החבר, אחד מהחברים שלהם, אני לא יודע בדיוק, בא ומאיר את עיניהם על האיזון הנכון, כדי שהם יוכלו להמשיך ולעשות את המשימה החשובה הזאת, אבל באיזון נכון, שלא יפגע לא במשימה, ולא יפגע גם בעצמם. אז בואו נקרא את הגמרא בפנים, ואחר כך ניכנס לעניין. הרב קוק מסביר את הגמרא הזאת, ובשביל שאנחנו נבין את הרב קוק, ואת הדקויות של ההבנה הנפשית שלו, הפנימית שלו, צריך קודם כל להבין את הגמרא בצורה ראויה. לכן בואו ניכנס לגמרא, נלמד כמה דקות את הגמרא, ומתוך כך נצא להבין באמת את האיזון הנכון בין צורכי הכלל לצורכי הפרט. אגב, זה לעניות דעתי, מה שקרה במדינת ישראל באמת, זה שבית המשפט בשנים האחרונות הפר את האיזון הנכון בין הכלל לפרט. וזה גרם באמת לאיזה חוסר איזון והתפרקות, שבסופו של דבר הפשע או הרוע גובר. אני אומר את זה בתחיל אורחים וחס וחלילה, יש הרבה דברים טובים במדינת ישראל, צריך להסתכל על הדברים הטובים ולהמשיך הלאה. אבל רק לצורך ההסברת הנושא, אז אני קצת מרחיב ונוגע גם בדברים המקולקלים. גמרא, מקור מספר 2, א', גמרא בשבת, דף י' עמוד א', אני חוזר, כמו שהרבה פעמים אפשר לשאול גם שאלות, לימוד תורה זה לימוד שמלווה בשאלות, בעיקר שאלות שקשורות לציר המרכזי של הלימוד שלנו, ולא שאלות צדדיות. רב חיסדא ורבא בר רב הונא הוי יתוה בדינא כולי יומא. רב חיסדא ורבא בר רב הונא, שני אמוראים, ישבו בדין כל היום. הוי כחליש ליבם, חלש ליבם מרוב שהם ישבו בדין, חלש ליבם. רש"י מפרש מה זה חלש ליבם, שני פירושים. פירוש אחד, חלש ליבם, זה מרוב שהם התעסקו במשפט, לא היה להם זמן לאכול, ואז הם נחלשו. פירוש אחר ברש"י, שאת הפירוש הזה דווקא הוא מחזק יותר, זה שהם נחלשו בזה שעסקו כל הזמן בדין, ולא היה להם זמן לעסוק בתורה. היה להם חלש ליבה, או במובן, לא במובן הבריאותי של הדבר, אלא במובן הנפשי של הדבר, שבן אדם עסוק כל היום בדבר מאוד מאוד חשוב, אבל אין לו זמן להתעסק במשהו אחר חשוב, שלימוד תורה, כל אדם מחויב ללמוד תורה, ולא היה להם זמן ללמוד תורה. שני פירושים. תזכרו את זה להמשך, זה חשוב. כן? אז הם ישבו כל היום בדין, וחלש ליבאיו, נחלשו. תנה להו רב חייא בר רב מדיפתי, אמר להם, רב חייא בר רב מדיפתי, שאני לא יודע בדיוק אם הוא היה אולי רב חבר או רבם, כל פנים הוא ראה את המצוקה שלהם, והוא מנסה להאיר להם את העיניים, כדי שימצאו את השביל הנכון, איך לפעול בצורה נכונה. אומר ככה, כתוב בספר שמות, כל אחד יודע, למדנו את זה לא מזמן בפרשת השבוע, כתוב, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. כל היום העם עומד עליו, ואז בא יתרו, אם אתם זוכרים, ואומר לו, שאתה תיבול, והעם ייבול איתך. אז הוא, אגב, אני רוצה רק להדגיש, כתוב שויעמוד העם על משה, כתוב פה. היה צריך להיות כתוב, ויעמוד העם, לפני משה, יפה. לפני משה, למה כתוב על משה? מילה הזאת דורשת באור. אנחנו תזכרו את השאלה הזאת, נחזור אליה בהמשך. על כל פנים, הם ראו דגם לחיקוי את משה רבינו שעומד מהבוקר עד הערב, וככה חשבו שזה נכון להיות. אדם שמתמסר לעם ישראל, מהבוקר עד הערב, צריך להתמסר לעניין המשפט, זה מה שהם חשבו. אומר להם, רב חייא בר רב מדיפתי, מביא להם, הוא מביא להם פה ברייתא, כן? וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כולו, אתם חושבים שזה פשט? שהוא יושב באמת מהערב עד הבוקר, מהבוקר עד הערב, ודן, דן בעניינם של ישראל? תורתו מתי נעשית? מתי הוא לומד תורה? הרי משה רבנו נצטווה להעביר את התורה. משה קיבל תורה מסיני, הוא צריך להעביר את התורה הזאת לעם ישראל. כשהיא להעביר אותם לעם ישראל, הוא צריך גם ללמוד וגם ללמד. הוא לא יכול כל היום לשבת במשפט ולדון את המריבות שיש בין אדם חברו, בין איש לאשתו, בין איש לשכנו. אז אם כן, מה שכתוב ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, זה לא פשט, נכון? לפי השאלה הזאת זה לא פשט. אלא מה? זה בא לרמוז לנו איזה לימוד נוסף שאנחנו נלמד אותו מפסוק אחר שכתוב בספר בראשית. כתוב בספר בראשית, זה בשורה האחרונה של הגמרא, והי ערב והי בוקר יום אחד. אתם רואים את המילה ערב ובוקר? המילה ערב ובוקר, ויעמוד העם על משה מהבוקר עד הערב, זה נותן לנו, מדליק לנו אור, שזה שייך למקום אחר גם, ששם כתוב בדיוק את אותו ביטוי. כן? ערב ובוקר. ילד שלומד בגיל קטן תורה ומשנן תורה והפסוקים יושבים לו טוב טוב בראש, כשהוא נתקל באיזה פסוק ישר קופץ לו גם פסוק אחר שמשתמש באותם מילים. זה מה שקורה פה. הפסוק הזה מן הבוקר עד הערב מדליק לחזל מנורה, כן? שזה קשור לפסוק אחר. אלא אחרי שקשנו את הקושייה ואמרנו שלא יכול להיות שמהבוקר עד הערב הוא יושב ודן את עם ישראל, אז מה אם כן הפירוש מן הבוקר עד הערב, אחרי הסימן שאלה, אלא לומר לך כל דיין שדן דין אמת לעמיתו, אפילו שעה אחת ביום, לא כל היום, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שכתוב שמה, במעשה בראשית מה כתוב? וערב, ואי בוקר, יום אחד. זאת אומרת, המילה הזאת, המשפט הזה, מן הבוקר עד הערב, בא לרמז את החשיבות שיש לעשיית הדין בישראל. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. במעשה בראשית, כמו שראינו בתור קודם, זה היה מהבוקר עד הערב, שם זה מהערב עד הבוקר, אנחנו תכף נראה גם למה, גם מי שדן דין אמת לעמיתו, הוא שותף למעשה בראשית. המעשה הזה של דין הוא כל כך חשוב, כמו שראינו בתור, שהוא שותף למעשה בראשית. כן.
זה מקביל לזה שמי
שעכשיו
קובע
את
דין
התורה
אפילו שעה אחת ביום, זה כאילו
למד
כל היום?
זה שאלה טובה, ולפי ההמשך אתה תראה שמה שאתה אומר זה נכון, כאשר הוא לא יכול ללמוד יותר משעה אחת, כי הוא צריך להביא פרנסה הביתה, הוא צריך לאכול, הוא צריך לישון, ויש לו עוד כל מיני דברים חשובים לעשות, ואם ככה יוצא שגם מי שלומד שעה אחת, כתוצאה מזה שיש לו דברים חשובים שהוא צריך לעשות אותם, זה נחשב כאילו לומד כל היום, וזה גמרא שאומרת את זה, מה שאתה אומר. זה דיוק יפה מאוד, וזה נכון להרבה דברים. אני אמרתי שאני מביא את המשפט בתור דוגמה למסירות נפש, אבל זה נכון בכל דבר. אמרנו, גם איש שמחליט שעניינו בחיים ללכת לצבא ולמסור את נפשו בצבא, כן? אנחנו נראה גם כן שזה אותו נוסחה. לא נגיע לזה, בסדר, תקדמת קצת את המאוחר, זה דיוק חשוב מאוד. טוב, גמרנו את הגמרא, דילגתי על איזה שורה אבל הסברתי אותה בעל פה. עכשיו נעבור לעניין, להסביר את ה פנינים והיהלומים שנמצאים בתוך הגמרא הזאת, ושהגמרא הזאת לא תישאר רק בגמרא, אלא היא תישאר אור והדרכה לנו, כשאנחנו חיים את החיים, איך אנחנו מתמודדים נכון עם החיים, איך אנחנו מאזנים נכון את החיים שלנו, כדי שלא נהיה מתוסכלים ונהיה שמחים, ונרגיש שאנחנו באמת, החיים שלנו בעלי חשיבות, ואנחנו עושים את הדבר הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון. זה הסוד של החיים, זה הסוד של השמחה, זה הסוד של המשמעות שאדם מרגיש שהוא חי ולחיים שלו יש משמעות, והוא באמת עושה את כל הזמן, הוא משתדל לעשות את הדברים הנכונים, בזמנים הנכונים, לפי כישוריו, לפי יכולתיו. טוב. גימל. אתם איתי? גימל. אין היה, ספר אין היה, ספר ידוע של הרב קוק, ספר חשוב מאוד. סמכתת, אני חושב שזה הסעיף שם, סמכתת בפרק ראשון. לא, סעיף תף, טעות. סעיף תת, פרק ראשון בשבת, סעיף תת. כותרת, הכותרות, זה כותרות שאני כתבתי אותן, אז להתייחס אליהן בערבון מוגבל, אבל מה שכתוב בפנים זה הרב קוק כתב, מי הוא החסיד האמיתי? מה היעד של עובד השם האמיתי? מי שרוצה לשאול את עצמו, מה המטרה שלו בחיים? למה הוא צריך לשאוף באמת? כן? שזה נקרא חסיד? או מה הייעוד שלו בחיים? הרב מסביר לנו, התשוקה זה יסוד חשוב מאוד, התשוקה היותר גדולה, שממלאת את לב הגדולים שבבני אדם, השלמים והצדיקים, היא להיות תמיד עובד עבודת הכלל. הסברנו את זה בהתחלה, שאדם שלומד תורה, אדם שמתחנך בחינוך נכון, הוא מתאווה בסופו של דבר למסור את נפשו לטובת הכלל, לפי כישרונותיו, יכולתיו, לפי הצורך שיש בעם. להטיב כפי כוחו אל הכלל כולו, כפי אשר תשיג ידו. שזוהי עבודת השם התמימה במובנה אמיתי. זה עבודת השם. היו דפים פה, אולי תצטרפו פה לחבר'ה שיש להם דפים, לא יודע אם נשאר, אז יהיה לכם יותר קל ללמוד, כשהדברים יהיו מול עיניכם. זה נקרא עבודה תמימה. שאדם בסופו של דבר, אני חוזר על הדברים האלה כי הם חשובים מאוד. זה המטרה שאדם כמו... צריך לשים מול העיניים שלו, שאליה הוא חותר. יכול שזה ייקח 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, 120 שנה, לא חשוב. אבל זה היעד שהוא חותר, להיות עובד השם אמיתי, זה אדם שבעצם רוצה שהדברים שהוא עושה בחיים יהוו תרומה לכלל. בשביל זה הוא נולד, בשביל זה הוא בא לעולם, שהדברים שהוא עושה, הם יהיו חלק מהייעוד של עם ישראל. וכל אחד הוא חוליה בפסיפס הזה, שנקרא עם ישראל, או ב... פסיפס הזה שנקרא ייעוד של עם ישראל בעולם, להיות אור לגויים, או להיות, כמו שכתוב בפסוק בישעיהו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר, וזה הייעוד שלנו, כל אחד צריך למצוא את האור המיוחד שלו בייעוד הזה. ולזה הוא צריך לשאוף. ארבע. הטעות שעלולים ליפול בהם אותם שרוצים להתמסר לעבודת הכלל. דבר ידוע, דיברנו על זה גם בהתחלה. בואו נקרא את הדברים בפנים וננסה להסביר אותם. יש לנו כבר, ראינו כבר רמז בגמרה לנושא הזה, ובואו קצת נרחיב את העניין, כי זה עיקר הנקודה. כשמבינים את הבעיה, כשמבינים את הטעות, זה כבר שלושת רבעי דרך לפתרון. והנה, כאשר מצאו מקום השלמים הללו, רב חיסדא ורבא בר אבונא שקראנו בגמרא, לפעולתם במערכת המשפט, שם הם מצאו מקום למסור את נפשם לכלל ישראל, להיות להועיל לעדתם, לא רצו בשום אופן לחדול מעבודתם בקודש, גם חלק זמן יותר קטן. כמו שאנשים, אנחנו מכירים אנשים כאלה. מה, אני עכשיו אלך לישון קצת? אני אלך לאכול? נקח לדוגמה אפילו רופא, כן? שיש לו, הוא נמצא בית חולים שם כל הזמן בעיות, הוא רופא טוב. מה הוא ילך עכשיו לשבת לשתות איזה כוס קפה עם הוגה? הוא ילך לנוח קצת, הוא ילך לישון, יחזור הביתה. אנשים צריכים אותו שם. בייחוד אם זה רופא מומחה, שאין הרבה כמו. איך הוא חי את הקונפליקט הזה? אז הם גם כן חשבו שלא יוכלו להקדיש אפילו חלק קטן מהזמן לעניינים האישיים שלהם. באשר חשבו למשפט, כלומר חשבו שנכון לעשות, זה הטעות שלהם, כי איך יעמוד ליבם במנוחה ביותם מסיחים דעתם מטובת הכלל? איך הם עוזבים רגע את התפקיד החשוב שלהם לעשות איזה משהו פרטי? איך הם מסיחים דעתם מטובת הכלל כולו הסובב אותם, ולהצטמצם בהשלמתם היחידית. והנה רעיונם זה מנע מהם מנוחת נפשם. מנוחת נפשם זה תסכול, כן? הרגשה לא נעימה שאדם עושה דבר, הוא לא מרגיש שלם עם עצמו. כן? שמצד אחד הוא חייב לעשות דברים מסוים, מצד שני הוא כאילו פוגע בייעוד שלו. עד שיוכרחו להימנע מפני התדירות שהם יצטרכו להימנע מפני דף מספר 3, עסקי הכלל במשפטיהם, מעסוק בהשלמתם הגופנית וגם הרוחנית, לפי שתי ההוראות שבחלש ליבה, וכמו שהסברנו בגמרא, שחלש ליבה, אמרנו דעה אחת ברשי, שהרגישו חולשה בריאותית, שאולי לא אכלו מספיק, לא הקדישו מספיק זמן לאכילה, בזמן נכון. או לפי ההוראה השנייה, שהם לא מספיקים ללמוד תורה, צריכים גם ללמוד תורה, והרגישו תסכול, הם כל הזמן מתעסקים במשפט, והם לא מספיקים ללמוד תורה, ואיך הם יעזבו את המשפט? המשפט כל כך חשוב. מה עושים עם הקונפליקט הזה? איך חיים את הקונפליקט הזה? אנחנו כבר יודעים את הטעות שלהם. הטעות שלהם שחשבו שבאמת צריך לשבת כל הזמן ולשפוט בלי הפסקה. וזה טעות. הדבר הכי פשוט להגיד לאנשים כאלה שלישון אתם הולכים לישון. נגידו ודאי שאתם הולכים לישון. אז זה לא על חשבון העבודה שלכם, חשבון המשפט? לא, אם אדם לא ישן, אז הוא לא יכול להיות שופט. פשוט. עכשיו אנחנו מגיעים כתוצאה מהקונפליקט הזה, כתוצאה מהטעות הזאת שהבנו אותה כרגע. הבנו אותה, נכון? יש מישהו שחזרתי לה הרבה פעמים, נכון? לדברים. כתוצאה מהטעות הזאת, בואו נראה מה הדרך הנכונה. 5. האיזון הנכון בין התמסרות לכלל, או בין העיסוק בצרכיו הפרטיים. צריך רק להתבונן בשעון, לדעת מה מצבנו. יש לנו זמן, יפה. כן. האיזון הנכון בין התמסרות לכלל, ובין העיסוק בצרכיו הפרטיים. על כן, תנה להו, בואו נסתכל רגע בגמרא, שכחתי את הראשי תיבות, תנא להם רב חיה בר רב, כן? זה המורה השלישי שראה אותם במצוקתם, שאומנם ודאי אמת הדבר, שהתעודה, כלומר המטרה היותר עליונה שבחיים, היא להיות פועל עובד עבודת הכלל, זה נכון מאוד, השאיפה שלכם היא נכונה ואמיתית, הוא לא לוקח להם את זה, אבל צריך לאזן אותה. בשום אופן אין להשקיף, להסתכל, על ערך עבודת הכלל במושג הצר, כלומר בצורה ילדותית, בצורה טיפשית, בצורה מצומצמת. לא ככה מסתכלים על מושג המסירות לכלל. כלומר, רק להתייחד באותם העבודות המונחות לפניו בהעמסת עול כבד עד שהשלמות הפרטית תידחה לגמרי. זה לא נכון. לא נכון שכל הזמן תעסקו במה שאתם חושבים שחשוב לעשות. אני זוכר, אני זכיתי לפני 20 ומשהו שנה להיות שותף להקמת המכינה הצבאית הראשונה באלי. הייתי שם עוזר, לא הייתי לא איש חינוך שם ולא, אבל הייתי עוזר קטן שם במכינה הזאת בשנה הראשונה. ואחד התפקידים שלי היה גם להביא את הרבנים. אלי זה היה מקום מבודד, אפילו לא היה מחובר לכביש הראשי. היה שביל אפר מהיישוב שלו לאלי, וחייבים כל הזמן להסיע את האנשים, כולל הרבנים שבאו לתת שם שיעור. אחד הרבנים, עכשיו ראש הכולל או ראש הישיבה ביפו, הרב אליהו מעלי, אני זוכר שפעם אחת הבאתי אותו, והוא אמר לי, דורון, מסירות נפש, הוא ראה שאנחנו עובדים סביב השעון, שעות על גבי שעות, הוא חש את זה. הוא אמר לי, תדע לך שמסירות נפש זה גם לאורך זמן. לא רק מסירות נפש עכשיו, אלא גם לאורך זמן. אם אתם רוצים שהמכינה הזאת, והמפעל הזה, החשוב הזה והיפה הזה, ישרוד לאורך שנים, חייבים לעשות שיקול של איזון הכוחות, וצמצום הכוחות לפי הצורך, כי צריך לשנים רבות. מי שעובד קשה מהבוקר עד הלילה, הוא יישבר בסוף. אז זה באמת מה שקרה. על כל פנים זה קרה לי. אני מעריך גם לאנשים אחרים שעבדו שם, היו צריכים באיזשהו שלב של החיים לקחת איזה קצת חופש, כי באמת העומס היה מאוד קשה. המסירות נפש היא לאורך זמן. זה בעצם מה שאומר להם פה הרב. יכול להיות שהרב אליהו מלי למד את ההנאיה הזה, ומשם הוא נתן את ההצעה הזאת. כן? אם כי זה הצעה של אדם, אדם בריא, ישר מבין את הדברים האלה. אי אפשר שכל הזמן יהיו עסוקים במשפט. כי אם, מה הדרך הנכונה? צריך להשכיל שאומנם, כיוון שתעודת האיש השלם היא הטובה הכללית שיוצאת ממנו בחייו, זה נכון, שצריך להשכיל ולהבין שבאמת המטרה של האדם זה הטובה הכללית, לעשות משהו לטובת הכלל, כמו שדיברנו קודם. אם כן, לא רק השעות שבהם הוא מתייחד בפועל בעבודת הכלל, הם מלאות מתעודת חייו. זה כתוב פה, זה מודגש בקו, אני אסביר את זה, נדבר על זה, כי זה הסוד פה. אם כי יש פה סוד נוסף, כי אם כל שלשלת חייו, כל צרכי השלמתו, בין הרוחנים, בין החומרים, כולם יהיו לתועלת להגדיל טוב הכלל. על כן, במנוחת לב, צריך לפנות אל השלמות אל השלמות הפרטית שלו, הרוחנית והגשמית. אולי זה נחזור עוד פעם, רק נסביר. באמת, כל דבר שאדם עושה לצורכו, בשביל הכלל, כמו שדיברנו קודם, הוא ישן, אבל הוא יודע שהוא ישן, שיהיה לו כוח מחר לשפוט ולהיות רענן, כן? אז השינה שלו זה בשביל העבודה הכללית שהוא עושה. וכשהוא אוכל, כן? והוא יודע שמי שלא אוכל הוא גם כן נחלש, הוא צריך לדעת שהאוכל שלו שהוא אוכל זה חלק מעבודת הכלל שלו במשפט, כי הוא אוכל שיהיה לו כוח לשבת בדין ולא יהיה חלש. מה קורה לאדם שלא אוכל ולא שותה מספיק? אז כואב לו הראש, מתחיל לו בעיות רפואיות וכו' וכו'. זה מה שקרה להם באמת. וגם כשהוא לומד, גם כשהוא לומד, זה חלק מהשכלול שלו להיות דיין טוב. כשהוא לומד סוגיות ומעמיק בסוגיות, בין הסוגיות שהוא בעצמו צריך עכשיו לדון בהם, ובין סוגיות אחרות, כי התורה היא, כמו שכתוב, היא ענייה במקום אחד, ועשירה במקום אחר. הלימוד תורה זה מכלול שלם. זה לא משהו מקצוע ספציפי. אדם שהוא רק דיין, אבל הוא לא שייך לשאר החיים, הוא לא נשוי, הוא לא מפרנס את המשפחה שלו, והוא לא לומד תורה, והוא לא בעל מידות טובות, כן? אז הוא לא יכול להיות גם דיין טוב, כן? לכן אחד ההסברים של הרמב״ם, למה מסכת אבות מופיעה בחושן משפט, כי הדיין צריך ללמוד מוסר, הוא צריך להיות אדם מתוקן, הוא צריך להיות אדם מוסרי, אדם טוב, אדם ישר, אדם שלא לוקח שוחד, וכו' וכו'. זאת אומרת, האדם שמופיע שם להיות דיין, זה קומה שלמה של בן אדם. לא יכול להיות דיין שהוא מבין מצוין, עורך דין זהב, יודע את כל המשפטים בעל פה, אבל הוא מושחת בעצמו, הוא יכול להיות דיין. זה דוגמה קיצונית כמובן. אבל דיין צריך להיות דמות מופת, בכל שאר החיים שלו. אז גם מה שהוא לומד תורה, ומה שהוא לומד מוסר, ועובד על המידות שלו, ומשקיע בבית, שיש לו בית אצלו בבית גם כן, זה חלק מהקומה הדיינית שלו. איך אנחנו מתייחסים לבן אדם שהוא יושב בבית משפט העליון ואתה שומע שהוא חשוד בפלילים או שהוא ממש עשה דברים כאלה? הוא יכול להגיד לך משהו? מי שומע לו בכלל? טול קורה מבין עיניך, נגיד לו, נכון? זאת אומרת שכל מה שאדם עושה, אם באמת הוא עושה לצורך זה שהוא יהיה מוכשר לעשות את הפעולה לצורך הכלל, זה חלק מפעולת הכלל שלו. זה איזון פנטסטי. לכן הרב אומר בהמשך, על כן במנוחת לב, על כן במנוחת לב צריך לפנות אל השלמות הפרטית שלו. אתה לא צריך להיות מתוסכל שאתה יושב ללמוד תורה. אתה לא צריך להיות מתוסכל שאתה ישן כמו שצריך. לא יותר מדי. כן? כי זה חלק מעבודת הכלל שלך. אז אני חוזר, על כן במנוחת לב צריך לפנות אל השלמות הפרטית שלו, הרוחנית והגשמית, ולדעת שאמנם מהשפעת הפעולות של השלמות הפרטית, בין בחומר בין ברוח, תצא שעה אחת ביום, שעה אחת זה לאו דווקא שעה אחת, זה זמן מוגבל לפי הצורך, לפי היכולת, שבה יוכל ברכוש כוחותיו הפרטיים לעבוד את עבודת הכלל. הוא בא עכשיו דיין עם כל הכוחות שלו, הבריאותיים והשכליים שלו והמידותיים שלו. אז יוצאת שעה טובה. יש הבדל למשל בין מורה מתחיל למורה מנוסה. מורה מתחיל, הוא לא מבין את המטריה, את התלמידים, את הרוחות שנמצאים שם בפנים. מורה מנוסה, הוא חש את הכל. שעה שלו היא משמעותית. אדם צעיר, השעה שלו היא לא מספיק משמעותית. התוקף שלו היא לא מספיק תוקף, כי אין מאחריו עדיין גב של ניסיון ושל ידע ויכולות. יש הבדל, אני אבא מבוגר, יש הבדל עצום בין הילדים הראשונים שלא יודעת איך לחנך אותם, והמילה שלך הייתה מילה, והיא לא הייתה מילה. היום אני אומר לילד מילה, זה מילה, הוא לא מעיז לעשות דבר אחר, כי יש תוקף למילים, כי עומד מאחוריהם צבירת ניסיון, עם כישלונות, ועם לימוד. אז ההכשרה העצמית של הבן אדם, גם לפני וגם תוך כדי המשימה הלאומית שלו, היא זאת שנותנת משמעות ותוקף לשעה הזאת. השעה הזאת היא שעה, או הזמן החלקי הזה הוא בר תוקף, הוא אמיתי יותר, הוא נכון יותר, הוא קולע יותר לאמת. נמצא, אני ממשיך לקרוא, יש קו, אתם רואים, זה מודרש נמצא, שכל ענייניו הפרטיים הם הממלאים את המטרה הרמה הזאת. זה הסוד. על כן אדוננו משה, עכשיו הוא חוזר, עד עכשיו הוא הסביר להם, עכשיו הוא מסביר מאיפה הוא למד את זה, ממשה, מהברייתא שראינו בגמרא. על כן אדוננו משה, באשר כל חייו נתונים היו לעם השם. זה ברור לנו שמשה רבינו כולו זה מסירות נפש לעם ישראל. כן? רואים את זה בחטא העגל למשל, חני מספריך. לא מעניין אותו עצמו בכלל. הוא אומר, אם אתה לא מציל את עם ישראל, אני גם איננו. רואים שכל עניינו של משה זה עם ישראל. על כן העם עמד עליו. אתם זוכרים ששאלנו על הפסוק, למה כתוב שהעם עומד על משה ולא כתוב לפני משה? העם עומד עליו. עליו זאת אומרת, הוא מחזיק את כל עם ישראל על הכתפיים שלו. ומכוחו העם מתקיים. זה משה רבינו. ופעולותיו מבוקר עד ערב, אף שבמשך הזמן שמבוקר עד ערב נתמזגו גם כן פעולות להשלמתו הפרטית של לימוד תורה, כמו שדיברנו קודם, שהוא מתי ילמד תורה ברייתא שאלה, נכון? הרי הוא למד גם תורה, זה לא ממש מהבוקר עד הערב. כן? אבל כולם היו נשואות למטרתו נשגבה. משה רבנו כשלמד ולימד תורה, זה חלק מהקומה שלו של הובלת עם ישראל בכל התחומים. הוא התעסק באופן פרטי, למד את התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אבל זה חלק מזה שעם ישראל עומד עליו. אדם כזה, עם ישראל עומד עליו. זה לא רק משה רבנו, אלא כל אדם שהוא כמו משה רבנו שמוסר את עצמו לכלל, כמו שהסברנו כרגע, אז העם עומד עליו. עומד עליו לא באופן כללי, אבל עומד על איזה תחום מסוים, הוא עומד עליו. שש. העיסוק בענייניו הפרטיים אינם על חשבון התמסרות לכלל, זה המסקנה שראינו קודם, אלא בשביל הכלל, והחידוש שבפסקה הזאת הוא מעצימה את איכותה. נגענו בזה קודם קצת, כן? שזה לא רק בשביל שיהיה לו כוח ויכולת להיות שעה אחת או זמן מוגבל לטובת העם, אלא זה גם מעצים את האיכות של העשייה שלו. על כן, לא זאת היא המרגיעה. המרגיעה, כלומר הרגיעה, להיות כל הזמן מסור לכלל, בלי להתעסק גם בדברים הפרטיים, שההשתוקקות להשלמת הכלל תעיק להשלמה הפרטית, זה לא נכון. המצב הזה שזה מעיק עליך, וזה יותר מדי, ואתה לחוץ, זה לא פתרון נכון. ואתה יכול להגיד כל הזמן להניף דגל לעצמך, לא לאחרים. אנחנו לא עושים את הדברים של אחרים. הנה אני מוסר את עצמי לכלל. לא נכון. כי אם האיש הגדול וטוב הלבב, העובד השם עבודה תמה, שלמה, כמו שראינו בהתחלה, צריך שיעלה למידה זו להשכיל, כי כל אשר יותר ירחיב את השלמתו הפרטית, כן יותר יוכל להשתלם בה בעבודת הכלל. על כן אין מידת עבודת הציבור נערכת, נערכת זה נמדדת, לפי כמות הזמן, כי אם כפי איכות הפעולה. וטובה יותר פעולה של שעה אחת, היוצאת במנוחת נפש, ומחומשת בגוף בריא, מעבודה תדירית המחלשת את הגוף ומבזבזת יותר מדי את הכוח הרוחני. ודיברנו על זה. שעה אחת היא יותר טובה מאשר שעות רבות עם איכות נמוכה. זה כמו שאני יודע מה יש לך, טרקטור, שיש, אתה צריך להניח ליישר את האפר בשביל לעשות כביש, כן? יש לך טרקטור חלש, לוקח לו המון שעות. בא לך D9, שעה אחת, הכל ישר. יש לו כוח, זה עולה יותר כסף, נכון? והקבלן עושה חשבון, מה כדאי להשקיע? בטרקטור קטן שעולה פחות כסף, אבל הוא עובד שעות רבות, או בטרקטור גדול עם הרבה כוח, שעובד שעה אחת, ועושה לי את העבודה. מה עדיף? אין תשובה? עדיף D9, נכון, עדיף D9. אותו דבר, עדיף דיין. שהוא מסתכל פעם אחת על הבעל דין השקרן, מבט אחד, הוא מפסיק כבר לשקר. אבל צריך אדם עם עוצמה, מאיפה יש לה עוצמה הזאת? אחד שכל הזמן הוא לחוץ ואין לו זמן לא לאכול ולא לנשום ולא לדבר עם הילדים שלו, וכל הזמן עם הפלאפון, אדם כזה, יש תוקף למילים שלו? יש תוקף לאמירה שלו? זה אדם נינוח, מיושב, עם ניסיון חיים, עם עוצמה, עם ניסיון של תורה. אדם כזה אומר מילה, מילה שלו היא מילה. הוא פותר הרבה בעיות בכמה דקות, מאשר דיין אחר. שעות על גבי שעות, מסתבך עם האנשים. מכירים את זה, נכון? גם ברפואה זה ככה. יש רופא, אומר לך, חצי מילה, נגמר הסיפור. יש רופא, נעשה ככה, נעשה ככה, יום, יומיים, שלושה ימים, שבוע, שבועיים, את הבית חולים. לא יוצא בזה שום דבר. בא פתאום רופא מומחה, אומר מילה אחת, יודעים בדיוק מה לעשות, נגמר הסיפור. בין טובה, בין למוטב, לא חשוב כרגע. אז זה שתי נקודות. שתי נקודות מאוד חשובות. שגם ההתעסקות עם הדברים הפרטיים מאפשרים לו לעשות את השליחות שלו, וגם הדברים הפרטיים נותנים לו עוצמה ואיכות הרבה יותר גדולה. זה שתי נקודות, זה שתי קומות. שבע. מאיפה למדנו את זה? שככה באמת זה נכון. והקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו עם הנוסחה הזאת. כשאנחנו שואלים מודל לחיקוי בכל מיני דברים בחיים שלנו, איך עושים? אנחנו מסתכלים על הקדוש ברוך הוא, איך הוא פתר את הבעיות. כן? מה הוא רחום, מה פתר רחום, אנחנו לומדים ממנו. או ממנו או מתלמידיו שלמדו ממנו. תלמידי החכמים, מסתכלים עליהם, רואים איך הם פותרים את הבעיות. אברהם אבינו, איך מתמודד, דוד המלך, איך התמודד עם הבעיות הלאומיות או הפרטיות. וזה הנוסחה שממנה אנחנו לומדים. אז פה אנחנו לומדים, למדנו קודם ממשה רבנו, עכשיו נראה שגם הקדוש ברוך הוא עובד ככה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא, זה הסרט הפנימי, ה-DNA וה-RNA הפנימי של העולם ככה עובד. הנפשי, כן, הרוחני, לא, אנחנו לא מדברים על הפיזי, אם כי זה אותו דבר, גם הפיזי ככה עובד. אחד הדוגמאות, למשל, זה מעץ, נכון? עץ ישן בחורף, צובר כוח, נכון? או גם כן, יש תקופה שהוא כאילו לא נותן פירות, לא נותן צל, אבל לא צובר כוח, שבקיץ הוא ייתן פירות כמו שצריך. כך היא מידתו, אני קורא, בסדר? כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זה לא סתם שהוא שותף למעשה בראשית, כמו שלמדנו קודם, במובן העקרוני. יש פה רובד נוסף של הבנה למה הוא שותף למעשה בראשית. שכל הבריאה כולה אחוזה היא בחלקי היחד. מה זה מעשה בראשית? כל יום ברור משהו אחר, נכון? אפשר לוותר על הבריאה ביום השני למשל? אי אפשר, אנחנו צריכים את כל חלקי הבריאה, נכון? בשביל לתפקד. וכל הדרוש לאיזה השלמה כללית מושפע הוא במידה רחבה באוצר הפרטי שממנו בא השפע. הבוקר והערב, יום אחד הוא. למה כתוב האי ערב האי בוקר? כי זה יום אחד. אנחנו צריכים את הערב בשביל הבוקר. אם לא ישנים בלילה, אין בוקר, נכון? אם אין לילה, אין בוקר. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. והפוך אפילו, ויהי ערב, ויהי בוקר. קודם צריך להשתלם אולי באופן פרטי, כדי שנוכל אחר כך לתת לכלל, ולא כמו אלה שקופצים יד לתת לכלל, לפני שהם השתלמו באופן פרטי ונהיו ברי אחי. הדוגמה הכי טובה זה בכסף. אדם שאחד התרומות לכלל זה לתת כסף, נכון? לתת כסף לעניים, לתת כסף למוסדות, לכל מיני דברים. אבל אדם שהוא לא למד מקצוע, לא מתפרנס, הוא לא יכול לתת. אבל אדם שלמד והכשיר את עצמו להיות בעל פרנסה וכולי, יש לו כסף, הוא יכול לתמוך, יכול לתמוך בצורה מסודרת, יפה. אז גם לא, לא, זה לא ממוטט אותו. הבוקר והערב יום אחד הוא. אף על פי שהיום הוא העוצר בקרבו את עוד החיים, העיקר זה היום, היום הוא העשייה, שם החיים נבנים, את העבודה והרגשת החיים, אמנם הערב מספיק למנוחה וחליפת כוח. על כן הם יחד יום אחד בכלל אותם, והי ערב, והי בוקר, יום אחד, צריך את שניהם. גם את התקופה של הערב, לא רק במובן הפשוט של שינה, ולאסוף כוחות. ערב זה גם תקופות קשות בחיים, גלות, תקופת העץ, כמו שדיברנו, שהוא נמצא ללא אלים, כן? אוגר כוח. זה לא רק משהו מצומצם. שווים במעלתם לעניין השלמה כוללת. והי ערב, והי בוקר יום אחד. אפשר לדלג על הערב? אי אפשר. הערב הוא חלק מהיום. על כן גם העוסק בטובת הכלל. ודן דין אמת לעמיתו אפילו שעה אחת, הרי כל פעולותיו הפרטיות נותנות בו כוח להפיק בטוב טעם את ערך הדין. אם מצידו העיוני, אם מצידו המעשי, ביותו מלא אומץ לב הנמצא רק בגוף בריא, למען יהיו דבריו נשמעים, הנה זה תוספת שלו שדיברנו עליה בעל פה, למען יהיו דבריו נשמעים, ובין במלואו המוסרי וזיכוך מעשיו ומידותיו שפועלות להרשים יותר את דבריו בעם. זה מה שדיברנו קודם, קומה שלמה של בן אדם. למשל, גם הרן כותב שם, בבין היה במקור ומביא דרשות הרן. הרן כותב שחלק מההשפעה של המנהיג זה גם איך שהוא נראה. כן? למשל, שאול היה גבוה מעל כולם. לא רק במובן שהוא היה גבוה אולי מבחינה מידותית, אלא הוא היה גבוה. זה מרשים. שבא בן אדם שהוא מרשים, גם מבחינה חיצונית, זה יוצר רצון לקבל ממנו. יכולת לקבל ממנו. זה לא רק זה כמובן. אם בא לך אדם גבוה ומרשים כזה, אבל הוא ריק, זה לא שווה כלום. אבל זה גם מתווסף לקומה של בן אדם. זה מה שאומר פה, שכל הדברים שאדם בונה לעצמו בצורה פרטית, חזר לזה כמה פעמים, בצורה חזקה וטובה, זה חלק מהיכולת שלו לבצע את פעולתו בצורה באמת טובה ונכונה. על כן, כל פעולותיו הפרטיות מתרכזות ביסוד הכללי. המטרה היא, גם בדברים, זה דבר חשוב שלא דיברנו עליו, הוא צריך להיות אחד כזה שהוא מכוון בזמן שעושה את הדברים הפרטיים שלו, לצורך הכלל, כמו שכתוב בגמרא אחרת במסכת ברכות, שאדם צריך לעבוד את השם בשני יצריו, ביצר הטוב וביצר הרע, זה זה. שגם ביצר הרע, גם בדברים שהוא צריך אותם לצורך חיותו, הם משמשים לטובת החיים הכלליים שלו. וכאשר זהו משפט הבריאה, זה הנוסחה, שכל הבריאה בנויה ככה. אפילו הקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם באותו שיטה. כן? וכאשר זהו משפט הבריאה כולה שחלקיה אחוזים ונצרכים זה לזה, גם צריך את היום הראשון והשני והשלישי והרביעי כדי שאדם יוכל לתפקד. כן? זה קשור, אנחנו צריכים אחד לשני. על כן הוא נעשה באמת שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כי הוא פועל באותו אופן שהקדוש ברוך הוא פועל במציאות, והוא משולב עם המציאות בצורה נכונה. וזה באמת האיזון הנכון, שאדם הוא מסונכרן עם החיים, או בהתאמה ובשילוב ובהרמוניה עם החיים. איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. שותף קבוע שכל שיחו ושיגו וכל מעבדיו הם הסובבים על יסוד השלמת המציאות בשכלולה. כל רעיונו ורצונו זה באמת לעשות משהו לטובת עם ישראל, וכל הדברים האחרים שהוא עושה זה בשביל זה. ולא דברים נפרדים. אדם, אנשים שמסתכלים לחיים בצורה נפרדת, הוא יש לו מקצוע חשוב, יש לו משפחה, זה עניין אחר, יש לו קצת עושה ספורט, שזה חשוב, קצת טיולים, קצת הולך גם לבית כנסת, כן? יש לו כמה משבצות בחיים, אין קשר בין הדברים. כן? צריך גם קצת ללכת לבית כנסת, קצת רוח, קצת פולקלור וקצת מסורת. אי אפשר בלי זה. זה לא מה שהרב כותב פה. הרב כותב פה שכל הדברים שאדם עושה, הם יונקים מהרצון והמגמה להוציא לפועל את הייעוד שלו. זאת אומרת שכל החיים שלו הם אחדותיים. זה אדם אחד שמתוך האחדות הזאת, שהאחדות זה המטרה והייעוד שלו, מתוך זה הוא עושה כל הדברים שהוא עושה. גם הספורט שהוא יהיה בריא, כי דיין, לנושא שלנו שהוא לא בריא, אז הוא לא יכול להיות דיין, כן? וכו' וכו'. כי הטבת המצב החברותי במעמדו המוסרי, שהוא יסוד דיני ומשפטי התורה, רב פה קובע, הוא דבר מאוד חשוב, שכל עניין התורה, בעיקר, זה לעצב את המעמד החברתי על מעמד מוסרי אמיתי, הוא המעמד היותר תכליתי להשלמת מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לשבת יצרה, ולא לתוהו יצרה. תוהו זה ברור, שבת הכוונה שיהיה יישוב של בני אדם מסודר ומתוקן בצורה טובה, שיהיה פרנסה ויהיה בריאות ויהיה מערכת יחסים תקינה בין איש לרעהו ובין איש לאשתו, כן, מצב חברתי מתוקן, ובאופן זה אנחנו ממלאים את הייעוד שלנו של צלם אלוקים, וכל זה הוא קונה בעסקו בזה בלב נאמן אפילו שעה אחת. למען יוכל לפנות ביתר חלקי הזמן אל השלמתו הפרטית לצורך השעה הזאת, עוד פעם שעה זה לאו דווקא שעה, שממנה היו תוצאות יותר טובות להשלמה הכללית של הציבור שהוא חפץ בה באמת ובתמים. עד כאן, אולי אני אחזור, אפילו שחזרתי כמה פעמים, יש לנו יסוד אדיר שמי שקורא את זה, את העניין הזה, אחרי שהסברנו אותו, וקורא אותו עוד פעם, אמרנו כמה פעמים, הלשון של הרב היא מתוקה, היא נחמדה, היא מנגנת על הלב, אחרי שפיצחנו את ההבנה פה, קוראים את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, או פעם בשבוע, מפנימים את היסוד הזה. היסוד הזה הוא יסוד שהוא בריאות חיים, בריאות נפשית ובריאות גופנית של חיים. כי אדם שהוא מתוסכל, ואדם שהוא, החיים שלו, המהלך חיים שלו, הוא לא מאוזן נכון, כן? והוא לא יודע את האיזונים בין הדברים, אדם הזה מרגיש לא טוב עם עצמו, הוא לא שלב, הוא עצבני, ההחלטות שלו לא טובות, הזרימת חיים שלו לא בריאה, חיי המשפחה שלו לא בריאים, הכל בצזזית, כמו שאנחנו רואים לצערנו היום. זה איזון נפלא, האיזון הזה. אני מקווה בעזרת השם, שמה שלמדנו פה, אני אומר את זה גם לעצמי כמובן, לא, אני לא למד אתכם, אני למד גם את עצמי, גם אני לא נמצא במקום הזה, אבל שבאמת נזכה, להפנים את הדברים האלה, ללמוד אותם, להפנים אותם, שיהיה חלק מהחיים שלנו, שהלב שלנו, לא רק שהמוח שלנו יחשוב ככה, אלא שהלב שלנו ירגיש ככה, ירגיש ככה, וככה נחיה, ונהיה באמת תפארת, כל אחד במקומו ובזמנו תפארת לעם ישראל, תפארת להופעת שם השם בעולם. שלום וברכה.